בסוף שבוע שעבר הייתי במדבר, היה נורא כיף. במדבר לפעמים, ואתם בטח מכירים את זה, לפעמים נושבת רוח. כשנושבת קצת רוח, כשמזג האוויר חם, כמו סוף שבוע הזה או סוף שבוע שעבר, זה נעים אפילו, אבל הרבה פעמים הרוח מתחזקת ולפעמים באה מכל מיני כיוונים. זה יכול להיות לא נעים, לפעמים זה אפילו דוקר. ואחד הדברים הבולטים כשהרוח במדבר עולה, כשיש מין סופות חול כאלה, זה שאי אפשר לראות. החול עולה והאוויר עכור, לא רואים. אנחנו כאן בויפאסנה, תובנה. באנגלית התרגום של ויפאסנה יוצא הרבה יותר מוצלח, אינסייט. אנחנו בתוך עניין של לראות. לראות לתוך מה שאנחנו קוראים לו מיינד. כפי שיעל אמר אתמול יפה. תודעה לב, המילה שאנחנו מתרגמים מהשפה הפאלי, השפה ההודית העתיקה, הניב שבו דיבר הבודה, או שהיה מאוד קרוב לניב שבו הוא דיבר. המילה צ'יטה, שאנחנו מתרגמים למיינד, המשמעות שלה לב תודעה. התהליך של מה שאנחנו קוראים לו בפנים, מחשבות, רגשות, רצונות, נטיות, שיפוטים. התהליך, למרות שבשפה אנחנו נותנים לזה שם עצם, תודעה או תודעה לב. כאשר אנחנו מישירים מבט, זה לא עומד במקום. כמו רוח. יכולה להיות נורא נורא חזקה, יכולה להיות שקטה. וממש כפי שבמדבר, כאשר הרוחות נושבות מכל כיוון, כשהן חזקות, יוצרת החירות ואי אפשר לראות. בדיוק באותו אופן, כאשר יש שעון רב, רעש בתודעה, בתודעה לב, אי אפשר להישיר מבט. קשה. ובאיזשהו אופן, התנועה המאוד בסיסית שלנו, בתוך ההתמקמות שלנו, בהכרה, בתודעה, בגוף, היא התמקמות שיש בכוונתה לאפשר לרוחות לשכוח. זה לא שהמטרה שלנו היא להגיע לאיזשהו שקט מנטלי. לא המטרה. פה בזמן יש לזה ערך. זה מצע שמאפשר לראייה להיות צלולה יותר, אסופה יותר, ומאפשר לראות. אני מזכיר את זה, כי זה נוגע כבר באופן שבו אנחנו ניגשים אל התרגול. באופן שבו אנחנו ניגשים אל התרגול, אל המדיטציה, ישיבה, בהליכה, אל ההיות שלנו כאן במהלך היום, באופן שבו אנחנו ניגשים אל, מתמקמים בתוך, מתנה את מה שמתרחש. זה לא שיש לנו איזושהי משימה להרגיע את עצמנו. אנחנו אומרים, זה גם לא עובד ככה, נכון? ממש כפי שעל הרוחות אפשר לצוות עליהן, לשכוח. וממש כפי שכמו שהזכרתי אתמול בלילה, אנחנו יכולים לצוות על עצמנו, לישון. עם כל ההבדל בין מקום של ללכת לישון ללעשות מדיטציה, שתיהן זאת לא מלאכות. בדיוק כפי שאנחנו הולכים לישון, זה לא איזה מלאכה לעשות אותה, אבל בו בזמן אנחנו עושים, בונים איזושהי מסגרת שתומכת בתנאים להירדם. גם במדיטציה, שכוונתה של המדיטציה הבודהיסטית הוא לפתח ראייה צלולה שתאפשר לנטייה הכפייתית להיאחז, להתמוסס. המטרה היא לפתח ראייה צלולה, ובאופן דומה כך שאנחנו הולכים לישון, זה אוקיי, עכשיו אני אסתכל, עכשיו אני אראה את הכל. ההתמקמות הראשונית שלנו, שלא לוקחת גם את המדיטציה כעוד איזושהי משימה, שלא לוקחת את המילים שאני אומר עכשיו, שמקבלות את הכותרת, הנחיות, כי טוב, אז אני צריך לעשות את זה ככה או ככה. ובואו, אנחנו הרי מוצאים את עצמנו המון פעמים עם המנח הזה בתוכנו. זה בסדר, זה נורמלי, זה טבעי. וממש עכשיו, כשאתם שומעים את המילים הללו, שאני אומר, עם איזשהו מקום לתזכורת, חוזרת ונשנית בתוכנו, להרפות. עשיתם כבר המון. בוויתור שלכם, בארבעת הימים האלה, לעשות את שלל הדברים שבטח הייתם עסוקים בהם. עבודה, חברים, לימודים, קניות, בישולים, טלפונים חדשים. הוויתור הזה, ההפניית הגה לכאן, ההתמסרות לאיזשהו לוח זמנים מאוד פשוט, עם זמנים ברורים לארוחות, זמנים ברורים מתי אנחנו כאן, מתי אנחנו בחוץ, ההימנעות מלהחליף מילים אחד עם השני, אחת עם השנייה, כל זה זה מסגרת שמאוד מאוד תומכת. ובתוך ההתמקמות הזאת, עם מבע רך בעיניים, עם רוך בכוונה, לא ללחוץ את עצמנו, לא לצפות מעצמנו להרגיש כך או אחרת. עם תוך הכוונה הזאת, אנחנו מוסיפים במדיטציה עוד נדבך אחד. זה המקום שאנחנו מזמינים את תשומת הלב להיאסף. אנחנו מבקשים להיות בקשר עם הרגע הזה, ולא רק זה, עם הרגע הזה, עם החוויה של הגוף. אנחנו יכולים הרי לחיות חיים שלמים וכמעט לא להרגיש את הגוף. יש לנו הרבה רעיונות עליו, מחשבות עליו. אבל דומה שאנחנו יכולים להעביר פרקי זמן עצומים מחיינו בלי לחוש בו. אם אני אזכיר עכשיו את ה... ישבנים שלנו, ודאי לכל אחד מאיתנו תעלה איזושהי מחשבה או רעיון שקשור לישבן. ישבן גדול, ישבן קטן, ישבן כזה, ישבן זה. אולי תעלה לנו איזושהי תחושה של התמונה שלו. ויכול להיות שאם אני אומר תחושות המגע של הישבן עם הכרית, אנחנו חשים משהו. קלטתם אותי? אנחנו יכולים לחשוב על כפות הידיים שלנו, ואנחנו יכולים לחוש תחושת המגע עם בד, עם אור, עם האוויר, לחות, חמימות. זה לא שני דברים שונים, אבל זה כמו המקום בו אנחנו נותנים את האנרגיה של תשומת הלב. אנחנו מבקשים לאסוף את תשומת הלב אל הכאן, אל העכשיו, ולאגון אותה בגוף, בחוויה הנוכחת של הגוף, ובעיקר אנחנו נאספים אל הנשימה. ממש כפי שעכשיו, כאשר אני מדבר, יש בכם, אני מניח, כוונה להקשיב לי. אז אתם שומעים את צלילי הקול שלי. צלילי הקול שלי מתפרשים אצלכם כמילים, משמעות, רעיונות. וגם עולות תגובות פנימיות, מבין, לא מבין, מתחבר, לא מתחבר. והתגובות הרבה פעם לוקחות אותנו למקומות אחרים. מורה אחר אמר ככה, בספר הזה קראתי כך, או אני מדבר על המדבר, אז פתאום זיכרונות מהמדבר, אבל הכוונה להקשיב גורמת לכם שוב ושוב לשמוט ולחזור. אנחנו עושים תנועה מאוד דומה גם כשאין כאן איזשהו מישהו שמדבר. עם הכוונה לאסוף את תשומת הלב אל החוויה המוחשית של הנשימה ולהתעניין בה. ממש כפי שכדי להקשיב לי עכשיו, יש צורך שיהיה איזשהו עניין, איזושהי כוונה, איזשהו ניסיון להתעניין בחוויה המוחשית של הנשימה. שבאופן אינסטינקטיבי, בואו נודה על זה, אנחנו בדרך כלל לא מתעניינים בה. נשימה הרי יושבת בדיוק, אני לא זוכר באיזה כיתה זה היה, וו או זין, שלמדנו על שרירים רצוניים ושרירים לא רצוניים. זוכרים את זה? נשימה יושבת בדיוק באזור הביניים. צד אחד אני יכול לחוש את עצמי נושם, להתכוון לנשום, ובו בזמן גם כשאנחנו שוכחים ממנה לגמרי, היא מתרחשת. הנשימה היא גם לרוב, החוויה שלה היא די ניטרלית עבורנו. לא נעימה במיוחד ולא לא נעימה במיוחד. והנטייה האינסטינקטיבית של התודעה היא להתעסק בנעים ובלא נעים. דווקא מהמקום הזה, כמו מאתגר משהו, זה דורש התכוונות, לחזור ולהיזכר בהתכוונות, לשים לב לשאיפה נשיפה. ממש כפי שקורה עכשיו, כשאני אומר את המילים הללו, ומשהו בנו נזכר, ואנחנו חשים את השאיפה כפי שהיא עכשיו, את הנשיפה כפי שהיא עכשיו. ויותר ויותר אנחנו מטפחים את הקול הנזכר הזה בתוכנו. מיינדפולנס, תרגום של מילה, סאטי, שבא מהשורש להיזכר. אנחנו שוב ושוב נזכרים בהתכוונות. וכפי שיעל הסביר אתמול בערב, יש לזה שלושה, אפשר לראות שלושה אספקטים בזה. אספקט אחד הוא ברגע שבו אנחנו נזכרים בכוונה שלנו להיות בקשר עם תחושות הנשימה, אנחנו מניחים את תשומת הלב באזור בגוף שבו תחושות הנשימה הכי נגישות לנו, הכי נוח לנו לשים לב לתהליך הזה שאנחנו קוראים לו נשימה. יכול מאוד להיות שזה באזור הזה של השפה העליונה, הכניסה לנחיריים, תחושות של זרם של אוויר, משב רוח, אולי איזושהי איכות של דגדוג, אולי קרירות יחסית כשהאוויר נכנס ויותר חמימות כשהאוויר יוצא. יכול להיות שזה באזור הבטן, דרך כלל קצת מתחת לטבור. אפשר גם להניח יד באזור הזה ולחוש תחושות דרך כלל מעודנות של תנועתיות. איזושהי התרוממות של הבטן יחד עם השאיפה, וירידה שלה יחד עם הנשיפה. ואחרים מכם ימצאו שהנשימה הכי נגישה להם, התחושות שלה באזור של בית החזה, התחושות שבית החזה מתרחב בשאיפה, ומתכנס בנשיפה. אנחנו בודקים עם עצמנו איכן התחושות של הנשימה נוח לנו, קל לנו באופן יחסי לשים לב אליהן, ומתכוונים כמו לשים תעלומה של התשומת לב כאן, באזור הזה, מרגע לרגע. להיות עם הגל של השאיפה, הנשיפה, ההשתנות שלה מרגע לרגע, התחושות המשתנות באזור שבו בחרנו. בו בזמן, ההזמנה למקד את תשומת הלב, אין הכוונה שלה שאנחנו אמורים לצמק, לכווץ את תשומת הלב אל האזור הזה. לפעמים זה כמעט באופן בלתי נמנע. הנטייה המשימתית שלנו ששומעת את ההנחיה, כמו מנסה לכווץ, למקד, גם הרבה פעמים עולה בנו חשדנות, רגע, מה שאני חש, אני באמת חש? האם זאת באמת הכוונה? אם אתם מבחינים בקולות האלה, השתדלו להרפות אותם, לשמוט אותם, לסמוך על האופן שבו אתם חווים את הדברים. אז כסוג של אנטידוט, של נוגדן לנטייה להתכווץ ולעשות מזה איזושהי משימה, כאילו אני אמור להתרכז בנשימה עם איזושהי איכות מאוד גדולה של מאמץ, כמו שיהל אמר אתמול בערב, אלה מאיתנו שחדשים לתרגול, יש סיכוי מאוד מאוד גדול שאתם מתאמצים יתר על המידה. באמת שהדבר נכון גם לכולנו. הנטייה להיכנס למוד משימתי, להתאמץ, לנסות. וכסוג של אנטידוט או נוגדן, אנחנו כמו משאירים משהו בתשומת הלב פתוח. כמה אחוזים מתשומת הלב? פתוחים. כמו מכילים את מרחב הגוף כולו, כמו בקשר עם תחושת הנוכחות של הגוף. איזושהי רגישות, ואיך מרגיש מה שאנחנו קוראים לו גוף. הכוונה להיאסף, להתמקד, ושוב ושוב אנחנו רואים שהיא גם השארת המקום במיקוד, בו בזמן משהו כמו נפתח. והרבה פעמים, וזה חשוב, הקשב הפתוח גם יחשוף בפנינו קיבוצים, תחושות של קיבוץ, של סטרס, מאמץ. לפעמים זה נמצא פה בגבות, לפעמים זה באיזשהו אזור של הגב. אנחנו יכולים לחוש את התחושה הזאת עם כוונה לשמוט, להרפות. לשמוט או להרפות זה לא איזושהי פעולה שאנחנו צריכים להתאמץ או לנסות לבצע. לשמוט, הרבה פעמים עצם התחושה שישנו משהו שמונח עלינו, אלה מכם שעם עיניים פקוחות ראו משהו עכשיו, אחרים, תדמיינו, נתתי לשל שלי ליפול, להישמט. ההתמקמות ההכרתית שלנו, ההתמקמות התודעתית, הלבבית, התמקמות שיש בה רוח, יש בה מבע רך, ידידותי, כלפי עצמי, כלפי מה שאני פוגש. זאת לא משימה שאני עכשיו עומד לבצע. זה לא איזשהו תהליך של שיפור עצמי או תיקון עצמי. זה הזמנה למפגש. וההתמקמות הזאת באה לידי ביטוי גם באופן שבו אנחנו מניחים את הגוף. ברמה אחת זאת הזמנה למפגש, הזמנה שמבקשת להיות בה נוכחים, נוכחות, איזושהי איכות של נוכחות, יושרה, צמיחה. בו בזמן זאת לא איזושהי, ההזמנה הזאת היא למפגש ולנוכחות, אין צורך שתגרור אחרי ההתגייסות של מאמץ תודעתי, שהוא בא לידי ביטוי גם הרבה פעמים בשרירים. אפילו המילה הזאת בעברית, לשבת זקוף. זקוף, אתם מכירים עוד מילה מאותו שורש? זקיף. לא. בפעם כשאנחנו רק שומעים את המקום, אפשר לחוש בעמוד השדרה איזושהי התמתחות כזאת שממש קולט את כלוב הצלעות ומקשה על הנשימה. לא צריך לשבת זקוף. התכוונות לאיכות של נוכחות, יושרה. יושרה למען האמת בעברית מתייחס בעיקר לדיגניטי. אבל זה גם בא מהמקום של ישר, איזושהי איכות פשוטה, אותנטית. הנה אני. בשונה מהנטייה הרבה פעמים שלנו, שאנחנו חושבים על קורסה או על כיסא או זה, מין להישמט ולקרוס. ולפעמים זה קורה לנו גם בישיבה ככה. איזושהי התכוונות כזאת היא בתוך מרחב שהוא רך, נתמך. באדמה מתחת, תחושת האדמה, תחושת הקרקע, אלה מאיתנו שיושבים ליד קיר או עם כיסא, איזושהי תמיכה בגב, אפשר לחקור את ההבדל את ההבחנה בין תמיכה, בין להתמך לבין להישען. להתמך זה משהו, בשפה שאני משתמש בה, הכוונה שמשהו כמו, יש תחושה של מגע, שנותנת איזשהו עידוד תמיכה, והישענות זה מין מקום שאנחנו כמו קורסים, כמו מניחים לנוכחות להישמת. כמה טיפים באופן קונקרטי יותר. אלה מאיתנו, שזה רוב האנשים שיושבים באולם, שיושבים על הרצפה, על מזרון קטן, על קרית, קודם כל, תראו שהישבן גבוה יותר מהרגליים. ננסה להדגים את זה גם עם השרפרף. כאשר אנחנו יושבים, מה שאנחנו קוראים לו ישיבה מזרחית רגילה, בעצם הברכיים שלנו גבוהות באוויר, כל משקל הגוף על הישבן, זה יוצר בדרך כלל לחץ בגב והרבה יותר נטייה לקריסה. כאשר אנחנו מגביעים את הישבן, אני מתכוון לממש, רובנו כדאי לנו ממש ממש להגביע. 5-10-15 סנטימטר, אם תשימו לב, בגלל זה רוב הקריות כאן, הקריות העגולות הן קשות, הן לא כמו קריות שאנחנו הולכים איתן לישון. ההגבהה של הישבן, בלי שאנחנו עושים שום דבר, זה לא שצריך לעשות משהו, גורמת לברכיים קצת לשקוע. להיות נמוכות יותר. הכוונה שלנו להגיע למצב שאנחנו יושבים על בסיס. מין משולש כזה, שני קודקודים ברכיים והישבן. אז משקל הגוף מתחלק באופן נוח יותר, ולמי שיושב ככה, זאת ישיבה מצוינת כשנוח יחסית לשבת כך. אז לכן, לא כדאי להיאבק. מי שמרגיש שהישיבה יותר מדי מאתגרת לו ומוצא את עצמו נאבק עם שעון רב של כאבים ומהחלק הראשוני של זה, שווה לבדוק לכמה ישיבות, אבל אם אתם רואים שזה העניין מאוד מאוד משמעותי תוך כדי הישיבה, תבדקו לשנות תנוחה, לקחת שרפרף, להשתמש בכיסא. ומי שנוח באופן יחסי לשבת ככה, זאת ישיבה נהדרת, אבל על בסיס, הבסיס מאוד עוזר, שוב, שהמשקל לא יהיה רק בגב, ויגרום לאיזושהי קריסה או כאבים. רבים מאיתנו, גם כשהם מגביעים את הישבן, אנחנו מגביעים את הישבן, ואת הרגליים שמים מלפנים, זה פחות כמו בישיבה מזרחית, אחת על השנייה שזה יוצר משקל, אלא או אחת לפני השנייה, או ממש אחת על השנייה בחצי לוטוס, או מי שיכול בישיבת לוטוס ממש. הברכיים לפעמים שוקעות, כמו שאצלי עכשיו עד המזרון, הרבה פעמים לא שוקעות עד המזרון, ואז אפשר לקחת שעל או בגד או משהו מגולגל, ולהניח בין הברך לבין המזרון. כך שיש לנו ממש כפי שאת עושה עם הקרית בדיוק, כך שיש לנו מין משולש, מין בסיס. את כפות הידיים להניח איפה שנוח להניח אותם, אפשר אחת בתוך השנייה בחלק הקדמי של הגוף, אפשר להניח אותן על הברכיים. מי שמניח את כפות הידיים מלפנים, כדאי לראות שלא נוצר עומס כאן, בכתפיים או בשכמות. אם זאת התחושה שלכן, אפשר לקחת קרית או כל דבר שיכול להגביע כדי שהידיים ישבו גבוה יותר. אפשרות אחרת זה לקשור איזשהו בד כאן ולתת לידיים לנוח. לא צריך להחזיק אותם, בו בזמן לראות שכאן לא ייווצר מתח. מי שיושב, יושבת על כיסא, כדאי לראות שכפות הרגליים נחות בנוחות על הרצפה, ושהזווית בברך היא 90 מעלות. מי שמאיתנו מאוד גבוה, כדאי לו לשים עוד קרית, עוד הגבעה של הישבן. מי שמאיתנו נמוך יחסית, סליחה, מי שמאיתנו נמוך יחסית, קרית להגביה את הישבן, מי שגב... לא, כמו שאמרתי קודם. מי שנמוך יחסית, קרית על הרצפה. כדי ששתי הרגליים ישבו, לא כדאי לשבת ברגליים משולבות, כמו שאנחנו רגילים לשבת בסיטואציות אחרות. הדבר המשמעותי לזכור מבחינת הישיבה, אין בתנוחת הישיבה שום דבר קדוש, אין בה איזשהו סוג של פלא, זה לא שאני אמור לשבת באיזשהו אופן, כמו שאנחנו ודאי מדמיינים מתמונות כאלה של בודה, או שאנחנו פוקחים את העיניים פתאום פה באולם, רואים את האחרים יושבים ככה, וואו, כולם פה בודות. לחוש את היציבות, את האדמה, איזושהי כוונה של נוכחות, ולהתרכך, להתרווח בתור זה. זה גם לא שאסור לזוז, או שזאת איזושהי מטרה. היציבות היחסית של התנוחה, יש לה ערך, היא יכולה לתרום. אבל זה לא שזאת המטרה. ובעיקר לא המטרה, היא שיבנה מתח סביב זה. אז זה מעניין אם עולה בנו אי נוחות בגוף. אנחנו יכולים לא מיד אינסטינקטיבית להגיב, כמו למשל, כשזבוב נח על הפנים, לפעמים קורה שאנשים ניגשים אליי בריטריט ואומרים לי, אתה יודע, זו הפעם הראשונה בחיים שהרגשתי תחושות מגע של זבוב על הפנים. אז זאת אומרת, שמו לי בן אדם בן כמה עשרות שנים. כן, אבל אף פעם לא הרגשתי את זה. כי מיד שעולה התחילה של התחושה הלא נעימה, אני פתאום חשתי את התחושה. וכן, בהתחלה זה היה לא נעים. זה השתנה. אז זה לא שהמטרה היא להצליח ולא לזוז, אבל בו בזמן כשעולה איזושהי תחושה שהיא לא נעימה, לא מיד לשנות, לפגוש, להרגיש. אם זה מרגיש שזה הופך ליותר מדי דומיננטי בחוויה ומעסיק, אז בשקט, לאט, בעדינות ובקשב, להרפות, לעשות איזושהי תנועה שמרפאה שמשחררת, ולהמשיך. בואו נשב.